טוב, אז שלום, אנחנו חוזרים לאחר הפסקה קצרה של החגים, חוזרים שוב אל המסלול שלנו בלימוד של סוגיה אחת מן הסוגיות הנלמדות בדף היומי, לימוד שהוא רוצה להיות גם קצת נותן פתח ללימוד שבעיון שיש בסוגיות האלה. אנחנו נמצאים בעיצומה של מסכת כתובות, מסכת שהיא בעצמה קשה ודורשת הרבה עיון, ואף אנחנו מבקשים פה לצרף כמה נקודות לעיון עד כמה שאנחנו יכולים במסגרת הקצרה הזו שלנו. כפי שיודעים לומדי הדף היומי, עכשיו עוסקים כבר בפרק שלישי במחצית או באמצע פרק שלישי, אפשר לומר שהנושא שנדון בפרק שלישי מבחינת העניין הנדון זה הנושא של כנס שמי שאונס ומפתה, שאונס נערה בתולה, יש כנס של אונס ומפתה, 50 כסף כמו הרע בתולות כמו שכתוב בתורה. אבל הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום, הצד העיוני, זה במה שהגמרא בעצמה מדברת הרבה ומשקיעה הרבה בלימוד ובעיון ובבירור באותם, אגב העניין הזה של תשלום הכנס. מדוע? כי אם אנחנו פותחים את הפרק בתחילתו, אנחנו לומדים שם אילו נערות שיש להם כנס, הבעל הממזרת ועל הנתינה ועל הכותית, הבעל הגיורת ועל השבויה ועל השפחה שנבדו ושנתגרו ושנשתחררו פחותה מבנות 3 שנים ויום אחד, והבעל אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו וכן כל מה שמנו פה. זאת אומרת, והגמרא אומרת שכל אלה יש להם כנס, אף על פי שאין בקרת ואין בהם מיתת בית דין. זאת אומרת שהמשנה מציינת כל מיני דוגמאות של נשים שאם הם נאנסו שצריך לשלם עליהם את הכנס, אז מפרטים גם כאלה שיש איסור על הביאה אצלהם, על מי שבא עליהן, לא רק מן הבחינה הזו שהוא כרגע אונס, שזה דבר חמור בוודאי כשלעצמו, אלא מדובר פה על ביאת איסור מצד האיסור, ממזרת. ממזרת יש ביאת איסור בלאו הכי. וכן כשמדובר על עוד יותר מזה, הבעל אחותו. הבעל אחותו זה גילוי עריות במושגים אפילו של היום, נחשב לדבר חמור ביותר. אז כאן יש לנו איזה דיון במשנה, המשנה אומרת לנו את הכלל. והיא אומרת שכשמדובר על ממזרת ועל נתינה, אז אנחנו אומרים שיש כנס, כשמדובר אפילו על אחותו, גם כן יש כנס, אבל לעומת זאת כשמדובר למשל על אמו או על איסורי עריות אחרים שלא נזכרים במשנה, שם כבר אנחנו אומרים שאין כנס. מה ההבדל בין זו לזו, בין אלה לאלה? המשנה בעצמה אומרת לנו את הכלל ואומרת שאלה שיש בהם מיתת בית דין, אז אין בהם תשלום של כנס, אלה שיש בהם רק במושגים האלה, רק קראת, או אפילו רק מלכות, האיסור הוא איסור, אבל לא איסור שמגיע לרמה של עונש של מיתת בית דין, על אלה יש כנס. ובעצם הגמרא דנה על כך די הרבה במרוצת הדפים הראשונים של הפרק, מפני שמתברר שיש כאן איזשהו פתח לדיון מאוד משמעותי, והוא גם נוגע לסוגיות אחרות בשס, לא רק לסוגיה הזו הנזכרת כאן. הכותרת של הנושא הוא מה שאנחנו קוראים לו קימלי בדרבה מיני. קימלי בדרבה מיני זה דבר כלל ידוע, שאם האדם עושה מעשה שיש בו גם חיוב מיטה ויש בו גם חיוב ממון, אומרים קימלי בדרבה מיני שהוא מקבל רק נענש על העונש החמור, דיינו על המיטה, אבל לא משלם את הממון. זה מה שנקרא קימלי בדרבה מיני. וממילא מכאן אנחנו עוברים לדון על הדרגות הנוספות. זה ברור לגמרי וזה דעת המשנה, ככה יוצא בצורה ברורה לגבי מיטת בית דין. מיטת בית דין זה נחשב לדבר החמור ביותר, מי שחייב מיטת בית דין אפילו בידי אדם, לגביו בוודאי נאמר שאם יש מקרה כזה, ולכן הבעל אמו שיש מיטת בית דין לדוגמה, וכל אלה שנזכרות בתורה כחייבות מיטת בית דין, על אלה אנחנו אומרים שהיות שיש בהם מיטת בית דין, אז ממילא ממילא אין בהם את הכנס, כי קימלי בדרבה מיני. אבל אלה שמנויות במשנה, הבעל אחותו ולאחות אביו ולאחות אמו, כל האיסורים האלה שזה איסורי עריות חמורים גם כן, עליהם יש כנס. למה עליהם יש כנס? כיוון שהעונש עליהם מצד האיסור של העריות אל הערווה, הוא לא עונש של מיתת בית דין, אלא עונש של קראת. ואז הגמרא, מי שלומד את הסוגיות האלה, ראה שיש כמובן בדעת התנאים ידועה השיטה של רבי נחוניה בן הקנה, שהוא היה משווה, ככה לשון הגמרא, את מי שמחויב במיטת בית דין למי מחויב בקרת, כשם שבמיטת בית דין לא משלם המון, כך גם בקרת, דעת המשנה לא כך. דעת המשנה היא שאף על פי שיש חיוב קרת, כיוון שזה לא בא לרמה של מיטת בית דין, אז עדיין יש חיוב ממון, ולכן נאמר במשנה שיש להם כנס. אז זה הדרגה השנייה. הדרגה השלישית הנזכרת גם במשנה, זה העניין של הבעל הממזרת. הבעל הממזרת אין כאן לא מיטת בית דין ולא קרת, אבל יש מלכות. מי שבא לממזר, ויש לנו חייבי מלכות. ואז השאלה העומדת כאן לדיון בגמרא וכמה בסוגיה, זה די, סוגיה די נמשכת ומתבררת בשלבי השונים בגמרא, איך זה יכול להיות, מה הפירוש של המשנה שנאמר שמי שבא על חייבי לוין, כמו בא על הממזרת, שבכל זאת גם בא על אחותו, דרך אגב, יש מלכות מלבד הקרת, אז אנחנו אומרים ש... אף על פי שהוא חייב מלכות, שזה כן בידי בית דין, אמנם לא מיטה, אבל מלכות, ובכל זאת ישלם את הכנס. וזה, מכאן אנחנו מגיעים בגמרא לכל מיני שיטות בהבנת המשנה. בגמרא מי שלמד יודע שיש פה שתי דעות עיקריות, שלוש דעות, אבל השתי דעות העיקריות הן, היא בעצם תלויה במחלוקת נוספת שעליה אני רוצה לרגע לדבר. הגמרא אומרת, רבי יוחנן במשך הגמרא אומר לנו את ההסבר למשנה, אז למה באמת אנחנו אומרים שמי שיש חיוב מלכות בכל זאת יש עניין של כנס? רבי יוחנן אומר לפי הגמרא שמדובר פה כשלא אתרו, אומרת כי כדי להתחייב במלכות צריך להיות התראה. אומר רבי יוחנן, כיוון שאין התראה אז ממילא יש ממון. למה? כי כשאין התראה הרי לא מממשים את העונש של המלכות, אז כיוון שלא מממשים את המלכות, ממילא אפשר לחייב ממון. זה מה שאומר רבי יוחנן, ומתברר בגמרא שזה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. ריש לקיש סבר שגם כשלא יתרו, אף על פי זה מה שנקרא חייבי מלכויות שוגגין, אף על פי שלא יתרו שאין עונש של מלכות, בכל זאת זה העובדה שהוא עבר על איסור של מלכות, זה מספיק כדי לפתור מממון. וכאן אנחנו רואים בגמרא דבר שהוא צריך באמת בירור. מפני שזה אם לא יתרו, אז למה אנחנו אומרים שכשיש מיטת בית דין אז אין כנס? אם מדובר פה במצב של חוסר התראה, אז למה כשיש מיטת בית דין אמרנו שזה פשוט במשנה שלא יהיה כנס? על זה מתברר בגמרא עצמה שלגבי חייבי מיטות שוגגין, זה פשוט שפטור מתשלום. על זה יש לנו ברייתא ידועה ומפורסמת של תנא דחזקיה, שמובאת פה בגמרא, שאומרת שלא חילקת בין מזיד לשוגג, והתוצאה היא שבין כשהיה עשה את האיסור של חיוב מיטה במזיד, ובין כשעשה את האיסור הזה בשוגג, תמיד אנחנו אומרים שהוא פטור מתשלום, אף על פי שהוא לא נענש בפועל, וזה חידוש עצום כשלעצמו. אז זאת אומרת, מתברר כאן בגמרא, וזה בעצם תוכן הדפים שבגמרא, התוכן הסוגיות האלה, שלגבי חייבי מיטות שוגגין, הרי זה פשוט שפטור מממון, אפילו שהוא לא מחייב מיטה בפועל. ועל זה גם רבי יוחנן מודה, ובוודאי הוא מסכים, וזה הרי מוכח מתוך המשנה עצמה. לא נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, אלא לגבי חייבי מלכויות שוגגין. לגבי חייבי מלכויות, שם גם כן אנחנו אומרים לפי דעתם, שאם הוא לוקה בפועל, מקבל מלכות, אינו לוקה ומשלם, וזה לא יכול להיות שהוא גם ילקה וגם ישלם, וזה הדעה גם של רבי יוחנן וגם של ריש לקיש, אבל הם נחלקו כאשר המלכות הן לא מלכות שמחויב בהן בפועל, כי זה חייבי מלכויות שוגגין. ואז יש לנו באמת את השאלה, האם גם כאן, כמו במיטות, כשיש חיוב שיש מעשה בשוגג, האם פטור מתשלום או לא פטור מתשלום? רבי יוחנן סובר שחייבי מלכויות שוגגין הם חייבים בתשלום, וזה לא כמו חייבי מיטות שוגגין, בעוד שריש לקיש אומר שיש השוואה והיקש בין חייבי מיטות לחייבי מלכויות. זו בעצם מה שכתוב בגמרא במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, כאשר ההנחה היסודית היא שאין אדם לוקה ומשלם, כי יש מי שאומר שכן לוקה ומשלם, ההנחה המשותפת שלהם שאין לוקה ומשלם, וכשיש מלכות ותשלומים אז לוקה ולא משלם, רק כדי רישתו, אנחנו דורשים דרשה שאומרת, כדי רישתו משום רישה אחת אתה מחייבו, והיא אתה מחייבו משום שתי רשעויות, אבל כאשר המלכות אינן באות בפועל, אלא רק מבחינת האיסור שהוא עבר על איסור מלכות, רבי יוחנן וריש לקיש, כאשר במיתות שוגגין יש הסכמה שממיתות שוגגין, חייבי מיתות שוגגין פטורים מתשלומין, על זה לא נחלקו, נחלקו החייבי מלכויות שוגגין. עכשיו, כל הסוגיה הזו היא בעצם הגמרא שאני כעת אמרתי אותה פחות או יותר בקיצור. לא את הכל כמובן, אבל את הדברים העיקריים והחשובים שעליהם אני רוצה להמשיך לרגע בהבנה ובעיון עד כמה שאפשר. כי באמת, אם יש צורך להבין, אם אנחנו כשלומדים בעיון רוצים גם קצת להבין, לשמוע, יש פה סברה בדברים האלה, כי באמת אפשר לומר שהכל גזרת הכתוב, ומי שיאמר שהכל גזרת הכתוב הוא לא יטעה, כיוון שבאמת הדברים מבוססים לפי הגמרה על גזרת הכתוב. זה שחייבי מיתות שוגגין פטורים מתשלומין, יש דרשה של תנא דחזקיה, וכשיש חייבי מלכויות שוגגין, אז זה שפטור תמיד, חייבי מלכויות במזיד שפטורים, יש אז את הדרשה של כדי רשעתו, וכשחייבי מלכויות שוגגין, מתברר שרבי יוחנן וריש לקיש חולקים באפשר לומר בפירוש של גזרת הכתוב, ועד כמה להרחיב את ההשוואה בין חייבי מלכויות לחייבי מיתות. ובכל זאת, האם יש פה איזושהי סברה גם בתוך הדברים האלה, או שהדברים נאמרים רק כמין גזרת הכתוב? ועל כך אני לרגע רוצה קצת לדבר ולהרחיב בדברים. מפני שבאמת יש צורך להבין מה זה בכלל קימלה בדרבה מיניה. מה בכלל המשמעות של העניין של קימלה בדרבה מיניה? הוא חייב בעונש החמור? אז אנחנו אומרים שהוא פטור מממון. מה זה? מהי הסברה בזה? אז הסברה שרגילים לומר, צריך לומר, רגילים לומר, וגם במילים קימלה בדרבה מיניה, שזה נוסח המילים השגור הלשוננו, אפשר לומר ששומעים פה כבר את ההבנה מצד עצמה. כאילו אומרים, די לו בזה, די. די לו בזה שהוא מקבל את העונש החמור. ומה אתה תכביד עליו גם בעניין ממוני, גם לשלם עוד? קימלה בדרבה מיניה. זה הפירוש, קימלה בדרבה מיניה. זה הפירוש של העניין, די בעונש אחד ואל... מין סברה כזו. היא הסברה שבדרך כלל רגילים לומר. אבל כמובן שכאן יבוא השואל וישאל, נו, ובחייבי מיתות שוגגין. קימלה בדרבה מיניה זה שאמירה יפה, אפשר להגיד אפילו שהיא מובנת. אפשר להגיד שהיא מובנת בסברה, אם עד כמה שאנחנו רוצים להבין דבר. בחייבי מיתות שוגגין, האם גם אותו דבר? מה קימלה בדרבה מיניה? הרי הוא לא מקבל את העונש החמור, אז למה אם הוא עשה נזק תוך כדי? זה הרי לא שאלות רק בענייני אונס ומפתה, זה שאלות בנזיקים. כאשר אדם למשל מחלל שבת, ותוך כדי החילול שבת, הוא עושה משהו של חילול שבת שגם הוא גורם לנזק, נזק ממוני. אומרים קימלה בדרבה מיניה פטור מתשלומים, אף על פי שהוא לא מחויב מיתה, כי הוא היום הוא לא יתרו בו, ויכול להיות אפילו בשוגג, בכל זאת הוא פטור. אז מה קימלה בדרבה מיניה מזה שניזוק? איך אנחנו מבינים בכלל את העניין הזה שאומרים קימלה בדרבה מיניה גם בחייבי מיתות שוגגים? וזה דבר ברור שאומרים בחייבי מיתות שוגגים. אני אתן לזה אבל דוגמה מסוגיה אחרת. יש, זה גם סוגיה שלמדו אותה פה במסכת הזו, בפרק הזה אפילו, ואני ציינתי את זה בדף המקורות. יש כאן בגמרא, רב אשי אמר, יש שם דיון, שתוך כדי הדיונים המפורטים על קימלה בדרבה מיניה, רב אשי אמר, בזר שאכל תרומה משלו, וקרא שיראין של חברו. דוגמה של קימלה בדרבה מיניה, לפי מי שסובר, שיש קימלה בדרבה מיניה לא רק על מיטת בית דין, אלא גם על קרת, ולא רק על קרת, זה לא, אלא אפילו על מיטה בידי שמיים, יש כאן הבחנה בין קרת למיטה בידי שמיים, אבל נזכר את הדוגמה הזו. אומר שם רשי, מי שילמד את רשי ויעיין ברשי שמצוין בדף המקורות, סביר עלי לרב אשי מיטה לזה ותשלומין לזה פטור. אומרת, רשי לכאורה היה לו קשה, וזה שם הדיון בין רשי לתוספות. לרשי היה קשה. הגמרא אומרת שזר שאכל תרומה ותוך כדי זה קרא שיראין של חברו עשה נזק, זה פה בגמרא בדף למד א' עמוד א' למעלה, אז כתוב שהוא פטור. לרשי היה קשה, למי הוא חייב את המיטה על אכילת התרומה, מיטה בידי שמיים? כלפי מי הוא מחויב? הוא מחויב כלפי שמיים. למי הוא מחויב את התשלום הממוני? למי הוא מחויב את התשלום הממוני על הנזק שהוא גרם? לזה שהוא גרם. אז זה נקרא, לפי המינוח של רשי, ממון לזה או נפשות לזה. ואז לכאורה רשי כאילו שואל, האם זה כל כך ברור שאומרים קימלה בדרבה מיניה גם בממון לזה או נפשות לזה? אולי זה רק כאשר הממון וגם הנפשות הן מתייחסות לאותו אדם. כמו למשל בסוגיה שלנו שדיברנו מקודם, האונס, זה שאנס את הנערה הזו. אז כלפי מי הוא חייב את המיטה או את המלכות על העבירה שהוא עשה בגילוי עריות? כלפיה. כלפי מי הוא חייב בתשלום הממון? כלפיה. ממילא, כיוון שזה נקרא ממון לאחד ונפשות לאחד, זה כאילו מכוון גם החיוב המיטה וגם המלכות, או גם הממון, הכל מכוון לאותו כיוון. בעוד שלפעמים יש שהחיוב הממון נעשה בחילולי שבת, זה בוודאי הרבה פעמים יכול להיות, שהוא מחלל שבת, זה לא חיוב, לא נוגע לאדם, בעוד שהנזק שהוא יכול לגרום תוך כדי, זה כן נזק שנגרם לאדם. זו סוגיה פה בכתובות רש"י מזכיר, זו סוגיה במסכת בבא קמא, וזו סוגיה במסכת סנהדרין, בדף ח'ט, שם נזכר העניין מחלוקת, אם ממון לזה או נפשות לזה חייב או פטור. ותוספות פה מתמודדים עם רש"י, מי שיהיה נראה שתוספות אומרים אולי בכל זאת הוא סובר שממון לזה או נפשות לזה באמת צריך להבין האם זה נקרא ממון לזה או נפשות לזה, מי שיעיין יעיין, ואנחנו לא יכולים להאריך בזה. אבל באמת מה שצריך להבין, מה אכפת לי ממון לזה או נפשות לזה? מה, איפה פה הנקודה שאומר, מה פה נקודת המחלוקת? ונקודת המחלוקת כאן לפי דעתי גם לעצמה צריכה בירור, והיא גם מבררת לנו את הנקודה שאנחנו דיברנו עליה מקודם. כי אני באמת מה שאני רוצה לומר כך, שבאמת בקימלה בדרה במנה יש שתי הבנות. ההבנה הראשונה שאמרנו היא כבר נאמרה על ידינו. זה העולם רגיל לומר תמיד. קימלה בדרה במנה, די לו בעונש החמור. הסברה הזו של די לו בעונש החמור היא סברה טובה כאשר מדובר על אותו אדם. זאת אומרת, האדם הזה שפגע בנערה למשל, אומרים, לא מספיק לך שהוא כבר התחייב עכשיו מיתת בדין על מה שהוא עשה איתך, את עוד רוצה גם כנס? קימלה בדרה במנה. זה מובן. אבל כאשר מדובר שהוא אכל תרומה, כמו שמובא פה, או חילל שבת, ובמקביל אז יבואו לניזק ויגידו, מה, לא מספיק לך? לא מספיק לי. למה שזה יהיה מספיק לי? החיוב המיטה, לא, מה זה אכפת לי? זה הרי לא בגללי, זה עניין נפרד. זה שאלה, זה נקרא ממון לזה או נפשות לזה. ממון לזה או נפשות לזה, זה אומר שזה באמת, מה אכפת לי? שהוא חייב מיטה, אגב, דבר אחר. אני אבל כשלעצמי, אין לי מזה כאילו כלום, אין לי אפילו סיפוק של נקמה, נקרא לזה אפילו, שאני רואה שהוא מחויב מיטה. אין לי מזה כלום, כי לי זה לא נוגע, החילול שבת שהוא עשה במקביל לנזק, שהוא גרם לי לדוגמה. אז אם בכל זאת אומרים שפטור, צריך להבין, אז למה אומרים בכל זאת, שמי שאומר שממון לזה או נפשות לזה פטור, למה הוא פותר? אז אני רגיל לומר, וזה הסבר יפה, שיש לו סימוכים מדברי גדולי הלמדנים אפשר לומר, שאפשר להסביר שקימלה בדרה במנה זה לאו דווקא בגלל שמספיק לו העונש, אלא כשאדם עושה דבר כל כך חמור שחייבים עליו מיטה, זה נחשב לדבר כל כך חמור שכל הדברים האחרים כאילו אינם. זה בעצם ההגדרה. למשל, אני מביא משל למה הדבר דומה, לאדם שעשה, היה ראה תאונה. אז אם הוא ראה תאונה שאיננה קטלנית, ואז שואלים מה היה, היה תאונה נוראה. מה הוא יגיד? הוא יגיד, אתם יודעים איזה תאונה נוראה הייתה שם? מכונית שלמה הלכה לאיבוד, נשברה לרסיסים. זה תהיה התיאור של התאונה מצב אחד. אם יהיה תאונה קטלנית חס וחלילה, מה יבוא האדם ויספר כשהוא מספר על התאונה? הוא יבוא ויאמר שהתאונה הייתה, היה תאונה נוראית, אדם נהרג שם. ומה עם המכונית? על המכונית הוא בכלל לא מדבר. מי שיספר סיפור על המכונית בזמן שנהרג אדם, הוא נשמע כמו איזה, נקרא לזה, כמעט טמבל כזה. אין לו מה לדבר רק על המכונית שהלכה, עכשיו מדברים על הבן אדם שנהרג. זאת אומרת, כשיש מצב של, כשיש מעשה כל כך חמור, שיש עליו חיוב מיטה, אז הוא כאילו מאפיל וכאילו מעלים, וכאילו כל מה שהיה חוץ מזה לא נחשב אפילו. זה ההגדרה של קימלה בדרה במנה בהגדרה אחרת. זוהי הגדרה נכונה גם לממון לזה או נפשות לזה, כי זה לא בגלל שמספיק לו, זה לא בשביל יצר הנקמה, אלא בגלל שהיה פה תאונה קטלנית. זה מה שהיה. וזה גם ממילא נכון אפילו בחייבי מיטות שוגגים. כי בחייבי מיטות שוגגים גם כן, זה לא משנה אם הוא מחבל מיטה או לא מקבל מיטה, אבל הוא עשה תאונה עם האדם, הוא הרג אותו. אז ממילא כל מה שנחשב מעבר לזה לא נחשב. זאת אומרת, כאילו, קימלה בדרה במנה מקבל מושג חדש. לא שמספיק לו העונש, אלא כאילו כשיש דבר כזה, זה נבלע בעינינו. ולכן חייבי מיטות שוגגים כאילו לא רואים מה שעשה חוץ מזה. לא רואים כאילו לא היה בכלל. זה בכלל לא מתייחס אליו. כי מה שהוא עשה, הוא הרג בן אדם. זה הדבר החמור שנעשה על ידי, או שהוא חילל שבת, שזה מבחינתנו כמו להרוג בן אדם. אז זה בוודאי שזה הפירוש של העניין. עכשיו, אם אני אומר את הסברה הזו, כאן אני יכול באמת להבין שיהיה הבדל בין חייבי מיטות שוגגין לחייבי מלכויות שוגגין. כי את הסברה הזו אני אומר רק על דברים חמורים שיש בהם חייבי איסור מיטה. איסור מיטה זה אינדיקציה, זה מראה לנו שמדובר על מעשה חמור מאוד. מעשה שבאמת הוא כל כך חמור שכל הדברים האחרים מתבטלים בעינם. אז הם ממילא באמת אפשר להבין את זה. אבל במלכויות שוגגין, כאן אנחנו באמת הרי חיוב המלכות הוא פחות חמור. מדובר על מעשים שנחשבים עצם טבעם, כיוון שיש רק מלכות פחות חמורים. אז זה לא כל כך חמור. אם זה לא כל כך חמור, כבר אי אפשר להגיד את הסברה הזו. מה כן אפשר להגיד? אפשר להגיד את הסברה, די לו בעונש אחד. לא צריך שני עונשים. לכן מובנת, אם כן, שיטתו של רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר שחייבי מיטות שוגגין באמת פטורים מתשלום, חייבי מלכויות שוגגין חייבים בתשלום. כשחייבי מלכויות בפועל, גם רבי יוחנן אומר שפטורים, כי כאן יש את הסברה משום כדי רישתו, משום רישה אחת, יתן חייבו ויתן חייבו משתי רישיות. אבל כאשר מדובר על חייבי מלכויות שוגגין, שהוא לא חייב מלכות בכלל, לא מממשים אצלו את חיוב המלכות, אז ממילא אין כאן את העניין הזה שדי לו בעונש אחד, כי הוא לא מקבל שום עונש. למה שהוא לא ישלם? אלא מה נגיד שהמעשה חמור כל כך, שהוא ממילא גורם לזה שהוא מסתיר ומאפיל על כל מה לא? כי זה רק חייבי מלכויות, ולא. אני חושב שזו סברה יפה שנותנת קצת טעם לחילוקים האלה, גם שחייבי מיטות שוגגין, לעומת חייבי מלכויות שוגגין, וכך היא הלכה דרך אגב מי שיהיה מדף המקורות ברמב״ם, וזה גם מסביר את הרעיון של ממון לזה ונפשות לזה, מה המחלוקת שם, זה נותן קצת טעם להבין ולהסביר למה יש מי שסובר שממון לזה ונפשות לזה פטור, ולמה יש מי שאומר שממון לזה ונפשות לזה חייב. זה מחלוקת שנזכרת גם בגמרא במסכת סנהדרין, וגם פה נזכרת אגב הסוגיה שציינו מקודם, בדף למד, למד א', והדברים האלה, כפי שאמרתי, הם מקבלים אור והבנה דווקא לידי הסוגיה הזו המיוחדת של פרק אלו נערות, שאנחנו רואים דברים כלליים שנוגעים פה לנושא הזה, הנקרא על ידינו בכותרת הכללית, כי אם לבדרה במנה, ותמיד יש, כמו שאני אומר, עוד מה להמשיך וללמוד, ונמשיך בעזרת השם. טוב, אז כל טוב.